אנחנו עוברים לכוזרי מאמר ראשון, פסקה צדיחת. כן, בעמוד למד וב למי שמחזיק במהדורה מצויה. צדיחת. הנה החזקתי בידי אשר הגעתי אליה במחשבתי ואשר אושרה לי במראה החלום, והיא כי אין האדם מגיע אל העניין האלוהי כי אם על ידי הצו האלוהי, רצוני לומר על ידי מעשים אשר יצווה עליהם האלוה, כי לולי זאת היו רוב בני האדם מגיעים אל העניין האלוהי, שהרי כולם משתדלים לעבוד את האלוה כמיטב הבנתם. אף חוזה הכוכבים והקוסם ועובד האש ועובד השמש ומאמיני השניות ואחרים. לפני זה דיברנו על המהות של חטא העגל לפי רבי יהודה הלוי, והסברנו שהבעיה היא היוזמה האישית. כן? אם הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעשות כרובים, זה בסדר. לא מכסף אלא מזהב וכו' וכו' ובתוך המשכן ולא מחוץ למשכן, אבל כל דבר אחר הוא לא אמר, אז זה לא בסדר. גם אם זה אותו דבר בדיוק, כן? זה מה שרבי יהודה הלוי אמר. מסקנה של הסיפור הזה, זה בדיוק הפסקה הזאת, צדיחת. מה שהאלוה מצווה לעשות, זה, זו הדרך להגיע לעניין האלוהי, וכל שאר היוזמות הפרטיות, מה ש... קראנו בעקבות מהייתו, הרגש הדתי הספונטני, הרליג'יוזי הזה, כן? מביא לכל מיני דברים שאין להם מקום בסופו של דבר. בסדר? וכאן יתחיל לכן דיון לגבי המצוות, כן? ואומר כאן החבר, אומנם כן, וכאלה הם מצוות תורתנו. מה זה המצוות? זה מה שאמור להביא את האדם לעניין האלוהי. כן? כולם בדבר האלוהים של בדבר האלוהים אל משה, ואת כולם כתב משה ומסרן להמון העצום ההוא בהיקבצם במדבר, לא היה צורך ביחידים שמסרו על פה, פרשה פרשה, מצווה מצווה. אז זה המצוות. שאלה, מה קיבלנו בהר סיני? מה?
עשרת הדיברות.
מה עוד קיבלנו?
תורה.
תורה. איפה זה כתוב שקיבלנו תורה בהר סיני? לדרש של חז"ל במסכת ברכות בדפי ויתן לך את הלוחות, לוחות האבן ואת התורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. ולפי הדרש של חז"ל במסכת ברכות, אז משה רבינו קיבל הכל, כולל הגמרא ודפוס וילנה. ככה יש כאלה שרוצים להגיד, לא?
כשהוא היה 40 יום למעלה.
לא, זה גם מוכיח שווילנה זה עיר עם עבר מפואר, כן? כן.
אפשר לסמוך על וילנה.
כן.
אלה בהר סיני, אלה בהר סיני.
כן.
זה הכל דרשות.
כן.
כן.
כן. אבל השאלה, מה קיבלנו באמת? תשובה. עשרת הדיברות, כי... אבל לא במעמד הר סיני, לא בו' בסיוון, ואחרי 40 יום. משה יורד, י' ז' בתמוז, יורד עם הלוחות, כן? אז מה קיבלנו בהר סיני? אני יודע שזה מבלבל. כי עוד מעט כמה ימים אנחנו נגיד זמן מתן תורתנו. כן, אז מה קיבלנו?
את הקול של הקדוש ברוך הוא שאומר את עשרת הדיברות.
שמענו. אבל זה לא מה ש... זה לא הביטוי ש... שיש בתפילה. זמן מתן תורתנו.
קיבלו, אבל הם לא
הבינו. מה זה קיבלו ולא הבינו?
את הפירוט קיבלו אחרי.
מה זה קיבלו ולא הבינו? כן. אני אשאל את השאלה בצורה אחרת. בזמן שבני ישראל היו במדבר, איך הם ידעו לקיים מצווה ציצית? אם מישהו בא ואומר, הם פתחו את הספר וראו מה שכתוב שם, סליחה. לא היה ספר.
הכל
בעל פה. אז משה ליבד אותה, זה אומר שמה שקיבלו זה תורה שבעל פה. ואם כך, חג השבוע זה זמן מתן תורתנו בכוונה לתורה שבעל פה. זה החג של תורה שבעל פה. כי כאשר מישהו היה צריך תשובה למשהו, הוא היה שואל את משה רבינו, הוא הלך, הוא הולך למשה רבינו, הוא אומר, תראה לי איך עושים ציציות, אז הוא אומר.
כן,
שאלו,
מה העניין שמיטה בארסינאי?
כן, כן. כן, כן, אבל חשוב להבין את זה. זאת אומרת, הדרש של הגמרא שנראה מופרך לחלוטין, כן, אשר כתבתי לאורותם, שזה הנביאים ו... וגמרא וכולי וכולי וכולי. זה מה שהגמרא רוצה להגיד. השורש של תורה שבעל פה, שזה אחר כך מתפתח למשנה וגמרא, כן? זה הר סיני. עיקר ההוראה בעל פה. אחר כך היו סיבות מדוע צריך לכתוב, אבל זה בסוף 40 שנה. כן? וגם לדעה שאומרת במסכת גיטין, שמשה בהר סיני כתב, או הצטווה לכתוב, כל מה שהיה מבראשית עד המעמד הזה, זה עדיין לא ספר תורה. חסר כל ההמשך, כן? בסדר? אבל קיבלו את העקרונות של תורה שבעל פה.
כל 40 שנה למדו את התורה שבעל פה. במדבר.
זאת דעה בעייתית ביותר. כי 38 שנה משה רבנו לא מדבר איתם. הוא ברוגז. כי אין שום דבר מ...
לא דיבר איתם, לא כתב, לא שהוא דיבר. הוא נתן את תורה לא מחוץ למחנה.
כן, הוא מחוץ למחנה בכלל.
38
שבע וחצי, יאללה. נעשה פשרה. 37 וחצי שנים.
הוא היה עוזר
למשה. בעקבות סיפור של המרגלים. רק אחרי שכולם מתו, הוא מחדש את הדיבור.
אבל היה כל הזמן
שאהרון היה? אף אחד לא, זה לא, משה בראש שם. ואהרון
היה מקשר?
אף אחד, לא, אין לנו שום דיבור, אין שום כלום בתורה. אנחנו מדלגים מסוף השנה, מאמצע השנה השנייה, סיפור המרגלים, פסוק הבא, אנחנו ערב הכניסה לארץ ישראל.
זה שאתה אומר, על בסיס זה שאין לנו כלום, זה גם לא היה, זה חזל.
סליחה? זה חזל.
אבל הוא תלמידו של משה.
מי?
יהושע בן נון.
זה?
אז זאת אומרת, הוא נמצא, הוא קיים, הוא ישנו שם, הוא לומד הרבה ממשה, שאחר כך יעביר את זה לעם ישראל. הוא לומד ממשה, הוא כל זמן ממשה.
כן. והסדרה, כה אמרו חכמנו, כן. מה אני אעשה?
זה לא כך? זה מה
שהגנה לציפה
לנו.
זה נכון, כי היא קרה בספר הזה, כן. זה בסדר.
שהגננת של כולם סיפרה לנו.
שמה?
שהגננת של כולם סיפרה לנו. תודה
גננת. כן. כי זה הכי יפה ככה, לא? למה להתמודד עם העובדות?
הזמן שבו קיבלנו על עצמנו לקבל את ההוראות של משה.
מי? מה? לא. מה זה הזמן שקיבלנו?
זמן מתן תורתנו.
לא, זה לפני.
לא,
מה שאת אומרת זה לפני.
מה?
מה?
קיבלנו את התורה, רגע, קיבלנו עשרת הדיברות. דיברנו איתו, הוא דיבר איתנו. זה מה שהיה בשבועות.
לא קיבלנו שום דבר, שמענו.
שמענו.
כן.
קיבלנו בלב, כי אמרנו...
מה זה קיבלנו בלב?
כתוב.
איפה?
זה עשה ונשמע.
לא, זה סוף משפטים.
בסדר.
מה? לא, חשוב מאוד לדייק בפסוקים כאן. וגם למי שמהר ואין מוקדם ואין מאוחר, שיטת רש"י. וזה עדיין לא אומר שום דבר. כי זה, לפי שיטת רש"י, זה בכלל קודם למעמד הר סיני. כן, זה אומרים, זה לפני מעמד הר סיני. ומה רש"י אומר שמה? רצוננו לראות את מלכנו. מה שאתה אומר, משה, אתה בודה את הדברים מלבך. אנחנו רוצים לשמוע את זה ישירות מהקדוש ברוך הוא. וזאת הסיבה למעמד הר סיני בכלל. זה פשוטו של מקרא, כן. כולם עסוקים.
הם לא עמדו בזה.
הם לא עמדו, אני עוד לא יודע. הם באים ואומרים למשה רבנו, שבא ואמר להם, יש לי חדשות בשבילכם. אתם תהיו לי ממלכת סוריה, כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל עמים וכו'. אומרים, אנחנו ממשה רבי, תירגע. אתה בודה את הדברים. רצוננו לראות את מלכנו כדי לשמוע ממנו ישירות, לא דומה השומע מי האומר, מי השומע מפי השליח.
קיבלתי תשובה לשאלה
שלי, השם לא טעה. בסדר.
זאת
אומרת, הנעשה הזה זה לא מי יודע מה חיובי. מה שאומר השם אנחנו עושים. מה שאתה אומר זה אתה. תביא הוכחה. בסדר. כל זה קורה
לפני.
ואפילו יש תאריך מדויק. זה ביום השלישי. ואז אומר משה רבינו, עכשיו יש לכם שלושה ימים להתכונן. בסדר. ומזה נולדה המחלוקת, אם זה בו' בסיוון או בז' בסיוון. טוב, אבל נגיד שבו' בסיוון שמעו את הדיברות. לא קיבלו שום דבר, קיבלו 40 יום אחרי זה, לא חות. בסדר? אבל תורה שבעל פה כן. זה מה שחז"ל רוצים לבוא ולהגיד, כן? שורש של תורה שבעל פה, הוא בהתגלות הישירה שהייתה באותו יום, שמשה אומת באלף, לא רק כגואל ישראל, כי זה כבר הוכיח את עצמו, אלא כנותן התורה. איזה תורה הוא נותן? הוא לא חזר עם חומש, אלא תורה שבעל פה. זאת אומרת, הוא אמין, כאשר הוא אומר לכם שציצית עושים ככה, עושים ככה. בסדר?
אז גם פה. הוא לימד אותם בעצם תקופה מאוד קצרה. הוא לימד אותם מאז שהוא חזר למטה פעם שנייה, ועד חטא העגל.
לא, ועד הכניסה, מה שהיה אמור להיות הכניסה לארץ ישראל והשנה השנייה.
כן,
לא. שנה ומשהו, כן.
מרגלים התכוונתי.
מרגלים, כן, 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 ודאי, ודאי, ודאי.
כל מה שהוא לימד אותם זה רק באותם חודשים.
כן, זה מספיק. כן, העימות באלף. כן, הוא בהר סיני, ודאי. שהם שמעו, שהם שמעו. כן, 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 וזה מה שהרמב״ם אומר בהלכות יסודי התורה, פרק שמיני, שביעי, שמיני, שמה, שלא האמינו במשה כי ראו כל מיני אותות ומופתים, זה כל אחד יודע לעשות, אלא האמינו בו כי הם בעצמם שמעו את שתי הדיברות הראשון. בסדר? וזה מה שאומר כאן. וכאלה אין מצוות תורתנו, כולן בדבר האלוהים של משה. שמתם לב? הדיבור. לא כי זה כתוב באיזשהו ספר, אלא המקור זה הדיבור. זה מעלה הרבה הרבה שאלות לגבי השיטה המאוד נפוצה, למעשה שיטת הרס"ג, שהמקור לכל זה תורה שבכתב. ומתורה שבכתב לומדים. לא, לא, שנייה, אני לא מדבר על זה כרגע, אני מדבר על זה. מה המקור הסמכות של ההלכה? אומרים פסוק מפורש. כתוב, גדילים תעשה לך, כן? אז לומדים מזה ציצית. לפי ריאל כאן, לא נכון. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו גדילים תעשה לך, והוא הסביר לבני ישראל, הוא הראה להם כינוס. עכשיו כמו שיש ערב הפרשת חלה, יש ערב הכנת ציציות. אז כנראה שיש כאלה מרחוק שלא ראו טוב, ואז נולדו השיטות השונות לגבי מספר הקשרים וסיבובים וכל הדברים האלה. בסדר, זה אלה שישבו בסוף שמע ולא ראו טוב, אם הוא עשה 7, 8, 11, 13 או מה? כן, גם כאלה, כן, כן, בוודאי. ונשים שדיברו ביניהם על משהו אחר, לא ראו בדיוק איך טובים את הדברים, ברור, אני אשמות בכל דבר, כן, וכו' וכו'. בסדר? זה הסמכות. בא רס"ג ואומר לו, רס"ג בא ואומר, הכל נגזר מתורה שבכתב. אין מלא הכתוב, למה הוא עושה את זה? מעניין מאוד לראות שבאיזה פרק באמונות ודעות הוא כותב את זה. הוא כותב את זה בטענות, לא נגד הקראים. כותב את זה בפרקים שיש את הטענות נגד הנצחות. זה גם נגד הקראים בוודאי, אבל הוא מדגיש את זה בפרקים שקשורים לטענות נגד הנצחות. זה מאוד מעניין.
חיים בבבל, לא?
כן, 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 כן.
איזה נצרות היה
לו? אנחנו שכחנו שבאותה תקופה עדיין יש קהילות נוצריות מאוד גדולות באזור שם. עד היום, לא עד היום, עד שגירשו את הנוצרים מעיראק, אחד מהקהילות הנוצריות הגדולות ביותר זה היה בעיראק. באותה תקופה נוצרים לא פחות חשובים מהקראים, זה כנראה מיעוט, אבל נוצרים ומוסלמים הם במספר פחות או יותר שווה באזור שם.
יכול להיות, גם אם לא, יכול להיות שהוא היה מודע למשל.
לא, 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 הוא חי ממש את הדבר הזה, למשל כאשר הוא אומר, האמירה המפורסמת שכולם מעורבים לצטט, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, זה נגד הנצרות.
למה
הנצרות
ולא
נגד
כל מי
שכופר? כי אין המוסלמים לא מתייחסים לתורה. בסדר?
לא, כל מי שכופר
ומקבל
את
המכתב
וכופר את
הבעיה.
זה בעצם, זה לא משנה מי...
אבל אני מדגיש שזה בפרקים נגד הנצרות.
אני לא יודעת מה, אם למדתי נכון או לא נכון, שלמדתי היסטוריה. רס"ג כתב, התחיל את זה למעלה של ספר הראשון של רס"ג באמונות ודעות, בגלל שהמוסלמים התחילו אז לדבר גם על אמונות ודעות.
לא, בגלל זה שבאותה תקופה התחילו להמציא את המושג המודרני של הדת.
אבל
המוסלמים... שלפי תפיסת ההיסטוריונים, שהם כולם... כולם נוצרים במקור, דת זה דבר שיש לה דוגמה. ולכן התחילו לחפש איפה הדוגמות, גם של האסלאם וגם של היהדות, וזה בעיה מבחינתם, כי אין. כן? אבל באותה תקופה התחילו באמת לנסח דוגמות כאלה.
אבל בעיקר המוסלמים.
בעיקר הנוצרים. בעיקר הנוצרים, זה כבר 300 שנה שהנוצרים עסוקים בלהגיד מה חלק מהדוגמה ומה לא. וכל הפיצולים וכל הקטות שהיו, עשרות שהיום לא, 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 לא מכירים אותם בכלל כאן, כי מבחינתם זה הכל סטיות מהדוגמה, כן? היו מאוד נפוצות במרחב התרבותי הזה, כן? כל העשייה התיכונה ו... 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 ואזור של בבל, בסדר? אז התחילו לנסח דוגמה, בסדר? המוסלמים, בגלל המחלוקת שהתגלתה בין הסונים ומה שעתיד להיות השיעים, גם כן התחילו לנסח וזה. ו... ומה עם היהודים? איפה העיקרים? אין. יש כמה דברים בגמרא, תחילת פרק חלק בסנהדרין וזה, אבל זה גם לא בגדר של עיקרים. אז התחילו לנסח את הדברים האלה, והראשון שבאמת עושה את זה, הוא רס"ג, הוא רס"ג, כן, נגד הקראים, שבאו ואמרו, סליחה, יש כאן בעיה. כי הקראים כבר התחילו לנסח לפניו. בסדר? אז בתגובה הוא עשה את הדבר הזה. אבל זה מעניין מאוד לראות שיש המון המון פרקים שהם ממש מלחמה נגד הדעה המקובלת אצל הנוצרים באזור שלו. כן? אבל כאן אומר, כולם בדבר האלוהים של משה. זה הסמכות. ואת כולם כתב משה. אחרי שזה, בסוף הוא כותב, כן? ומסרן להמון העצום ההוא בהיקבצם במדבר, לא היה צורך ביחידים שימסרו נלפה, פרשה פרשה, מצווה מצווה. טוב, אפשר לשאול גם איך בדיוק זה מסתדר כאן עם מה שנאמר בגמרא בעירובין לגבי סדר ההוראה, אבל נעזוב את זה כרגע, כן? ואף תיאורי הקורבנות, כיצד מקריבים אותם, ובאיזה מקום או לאיזה צד, ואיך הם נשחטים. ומה מן המלאכות השונות יש לעשות בדם ובנתחים. כל אלה ניתנו במפורש מאת האלוהה, למען לא יחסר מהם דבר קטן. שעל ידי כך ייפסד הכל. זה כל ההלכות שבמסכת זבחים ומנחות בעיקר, כן? הלו, גם כל ההוויות הטבעיות שיסוד הרכבתם ביחסם דקים מן הדקים, שלדקותם לא תשיגם המחשבה. אילו נתקלקלו יחסי אחת מהם קלקול כלשהו. הייתה והיה היא מתבטלת, והיה הצמח ההוא, החי ההוא, העבר ההוא, על דרך משל, קלה ונהדר, וכן הוזכרו גם הפרטים. כיצד יש לנתח את הבהמה, הקריבה נתחיה, ומה לעשות בכל עבר ועבר, ומה לאכול ומה לשרוף. ומי הוא האוכל, ומי השורף, ומי המקריב, מבין בני העדה שנסתבו על כך, הוא, לא, הוא ולא אחר, ומה תהיינה תכונות המקריבים, שלא יהיה בהם מום, ולא חיסרון במראה פניהם, ואף לא בבגדיהם, וכל שכן בבגני כהן הגדול, שהותר לו להיכנס למקום העניין האלוהי, מקום השכינה והארון והתורה, אין אשר לעזרות. על דרכי הקדושה והתארה קשורות בכל המעשים האלה, ועל מדרגות ההתארות. וההתקדשות ועל התפילות הלו הן דברים אשר יערך תאורם, אין לנו לסמור בזה כי אם על דברי תורה ועל מה שמסרו לנו חכמים. הכל כדבר האלוהה אל משה, וכן תכונת המשכן כולה. הוראת למשה בהר סיני, המשכן והאוהל הוא השולחן והמנורה והארון והחצר סביב עמודים מסכים, וכל מלאכות המשכן כוללי הוראו לא רוחנית, והוא השעם בגשמיות כפי שעדבו לפניו, עודבו לפניו. ובדומה לזה גם הבית הגדול אשר בנה שלמה הוראת צורתו לדוד רוחנית, וכן הבית הקדוש האחרון אשר יעד לנו האלוהה הוראו צורתו ותכונתו לנביא יחזקאל, כי בעבודת האלוהה אין מקום לא להשערה ולא להיקש שכלי ולא לשיקול דעת, שום יוזמה. כאילו היה דבר כך, היה מה שהגיעו אליו הפילוסופים בחוכמתם ושכלם כפליים כמה שהגיעו אליו בני ישראל. זה קבלה ממשה רבינו. טוב, לפי זה נשאלת השאלה של הטעם. כי למה ככה ולא אחרת? תשובה ראשונה, קודם כל ככה. קודם כל, נהנה. זה מה שהוא קיבל. לא מחפשים סיבה, לא מחפשים טעם. זה רצון השם. כך הוא אומר לעשות, כך הוא דיבר עם משה רבינו, כך אנחנו עושים. טוב, איפה הרמב״ם כאן? או, מגיע שם דור וחצי אחריו, כן? אבל זה הגישה של רבי יהודה הלוי, אל תחפש כאן שום דבר בינתיים. קודם כל, קבל את העיקרון. יש מסורת רציפה ממשה רבנו, משה שמע, השמיעה הזאת אומתה במעמד הר סיני, וככה אנחנו מקבלים. ומה שהוא לא שמע, ולא פירש לנו לאחר מכן, אנחנו לא עושים.
הוא
צינור. כן. טוב, אז אומר הכוזרי כאן, מצוות כאלה תאות הנפש לקבל ללא הטלת ספק וללא כל צייה. כי הנה זה בא נביא אל עבדים, משועבדים ולחוצים ומבטיחם כי יצאו מעבודתם. והם יוצאים. בדרך אשר צייר לפניהם ועומד אשר נקב, בלא איחור. זאת אומרת, למה אני צריך לקבל? כי משה הוא אמין. למה הוא אמין? כי הוא באמת הבטיח להוציא ממצרים, והוא עשה. ונביא זה מוליכם אל ארץ כנען, הנתונה אז בידי שבע אומות, שכל אחת מהם חזקה מהם, והוא קובע לכל שבט משבטיהם את נחלתו בארץ ההיא לפני הגיעם לשם. וכל זה תוך זמן מועט, 40 שנה, כן? ובנפלאים שבמופתים, ועל ידי זה מתמתת גם רוממות השולח, גם גדולת השלוח, ואף חשיבות הקהל שרק אליו נשלח. הוא באמת רק נשלח לבני ישראל. מה עם הפסוק וידעו מצרים כי... הוא גם נשלח לזה, כן? והנה אילו אמר אותו נביא, נשלחתי להדריך את כל בני העולם, ולא היה דברו מגיע כי אם רד עד חציו. למה? כל שלו לא מספיק חזק, אז באוסטרליה לא שומעים. מה? כן. היה זה מעורר ספק בשליחותו? למה הוא רומס כאן? והאסלאם, שניהם. לא, זה שניהם כאן. כן? ולא היה דברו מגיע כי אם עד חציו, היה זה מעורר ספק בשליחותו, הועיל ולא הושלמה כוונת האלוה הבא. ובין הדברים המונים השלמה זו היה אז גם מה שהספר הקדוש אשר הביא איתו הנביא ההוא כתוב היה עברית. אז באוסטרליה לא מבינים עברית? לא. לטינית? גם לא. ואומות שבאה, אומת שווה ואודו וכוזר היו מתקשות להבין ספר זה ולעשות ככתוב בו, נכון? אם לא לאחר מאות בשנים את יקבלו את דתו, אם מאונס בהינקפם במלחמה לפני בעל הדעת ההיא ומרצון מתוך שכנות קרובה, ולא שראו בעיניהם את הנביא עצמו, אפילו נביא אחר עמיד על נאמנותו של הראשון ומזיר על תורתו.
לא.
גם וגם.
גם וכן, אבל לא. ודווקא יש פה הדגשה. כן. השליח זה בוודאי מובן.
כן.
אבל דווקא כאן...
נכון. זה לא רציני.
זה לא
רציני. כן.
אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לאחדם מסוים, אדם מתנהל כמו עם מוחמד, כמו שאל לצורך העניין, זה לא רציני.
טוב, אבל זה קצת... כן, זה קצת בעייתי, כי בכל זאת, יש לנו לא מעט מדרשים לגבי ההתגלות שהייתה לא רק בלשון הקודש, כן? יש לפחות ארבע לשונות של התגלות, שזה עברית, ארמית, לטינית וערבית לפי ה... מה? לטינית, כן.
לא הבנתי, מה זה?
מה?
מאיפה, באמת, אני...
ארבע
לשונות
גאולה.
ארבע לשונות, לא, ארבע לשונות של גאולה.
למה להרסינר היה בארבע? לא מתורגמלים סימולטנית, מה קרה?
בקרח הראשון של סוד מדרש התולדות בעמוד 351 כתוב בפירוש על זה, בשביל זה אני מביא תורה שבכתב, כי בעל פה לא מאמינים, כן.
לא,
בסדר, אני לא בא בטענות, כן? אבל זה דרש מפורש שנאמר בספרי, על הפסוק שבתחילת פרשת וזאת הברכה, אומר הספרי, כשנגלה הקדוש ברוך הוא, ייתן תורה לישראל, לא בלשון אחד נגלה, אלא בארבע לשונות. ויאמר השם מסיני בא, זה לשון עברי. ויזרח מסעיר למו, זה לשון רומי. הופיע מהר פרן, זה לשון ערבי. ואתה מראה עוד קודש, זה לשון ארמי. מעניין, לא?
ממש פשט.
ודווקא לא יוונית. כן? רומי, זה לשון רומי. נו. מה מסתתר מאחורי המדרש הזה?
לא כפשוטו.
מה זאת אומרת לא כפשוטו?
שכולם יכלו לקבל את התורה.
לא.
שכולם יכולים להבין.
צריך ללמוד
לטינית בבית ספר. זה פשיטה. זה פשיטה.
מאחר שזו שפה כל כך קשה, אז הוא עשה איתנו חסד, נתן לנו את העברית.
מניטו מסביר בהמשך, באותו פרק, שמדובר בלשונות של המשפחה של אברהם אבינו. הם במקור ארמים, ישמעאל ערבי, עשיו לטינית, ויעקב עברית. בסדר, כן.
מה זה לשון העברית?
זה יעקב?
לא, מה בפסוק?
בפסוק, והשם, ויאמר השם מסיני בא. כן, בסדר. יש גם מדרש אחר, שאומר שאומנם הכל נאמר בעברית, אבל כפטיש מפוצץ סלע, שזה 70 לשונות ההתגלות. זאת אומרת, יש ממד אוניברסלי להתגלות. אני מדגיש את זה כאן, כי צריך להעמיד את זה.
לדבר זה לא נשמע.
כן, לדבר זה לא נשמע. אז יש באמת שאלה כאן לגבי היוונית, למה היא לא מוזכרת במדרש כאן, אבל לפי ההסבר שמניתו נתן זה ברור, כי יוון לא שייך למשפחתו של אברהם, אבל יש ממד בפירוש אוניברסלי כאן לדברים האלה. אגב, לגבי רומי ולטינית, מניתו היה אומר, לצחוק קצת, ש... חסד גדול עשתה עמנו הכנסייה הקתולית בשנות ה-60 שביטלה את המיסה בלטינית. את המיסה בלטינית. כי זה אומר שהם יצאו מכלל ההתגלות. בסדר. אז כאן רבי יהודה הלוי משתמע מהדברים שלו משהו, זה לא סתירה, כן, אבל הוא שם כאן את הדגש על מכיוון שיש לו עסק גם עם הנצרות וגם עם האסלאם. מי מפיץ באמת את הדת האמיתית בעולם? אז כאן הוא שם בפי המלך כוזר את הטענה שבאמת זה לא רציני הטענה שלו. למה? קודם כל, וכדאי כאן לשים לב למה שהוא אמר בזה, ולא היה דברו מגיע כי אם עד חציו, חציו של העולם, כי זה החלוקה בין הנצרות לאסלאם, לפי מה שפחות או יותר הכירו באותה תקופה, כן? אז למה רק עד חציו? כן, אבל זה אומר שאתה לא הצלחת בשום דבר, כן? כי אם אתה באמת האמת, אז היית צריך לכבוש את כל העולם, ולא רק להסתפק בחצי, זה דבר אחד. ודבר שני, באמת, סליחה, אתה הגעת, לא יודע מה, לאיזשהו שבט ברברי באמצע גרמניה, במאה הרביעית, חמישית, שישית וזה. על מה דיברת איתם בדיוק? על סיפור שלא קשור אליהם בכלל, על סיפור שקורה במזרח התיכון, איזשהו שבט שהם לא יודעים מה שפתו בכלל, אז איך הם יכולים לקבל ברצינות את מה שאתה אומר? זה לא רציני. אם זה היה בא אחרי זמן ארוך מאוד, של קודם כל תלמד אותם היסטוריה, תלמד אותם שפות וכו' וכו', תהפוך אותם לתרבותיים, כן? ואז הם היו אולי יכולים לשמוע את מה שיש לך לומר. אבל המהלך היה הפוך, אז לכן הוא לא רציני, ככה רוצה להגיד לטון רבי יהודה הלוי, כן? זאת אומרת, צריך איזשהו משהו שלב קודם לשלב של הכפייה של הדת שבשמה אתה מדבר, לפני שאתה פוגש אותה. איזושהי הכנה, כן. בסדר, זה מה שרוצה להגיד כאן. ולכן הוא אומר, אני מבין למה אתה אומר שהתורה היא רק לבני ישראל. תרם הגיע הזמן להגיד שיש תורה לכל העולם כולו. הבני ישראל הכשירו את עצמם מבחינת העניין האלוהי לפני זה, וזה מה שהוא הסביר בכל הקטע שקדם לסיפור של חטא העגל, כן? הכינו את עצמם, כן? שער העולם? לא. אז אי אפשר כרגע בוא להגיד, אתם יודעים מה? הבורא בכבודו בעצמו התגלה בהר סיני ודיבר עם קבוצה אנושית כלשהי. מה התגובה שלהם? והיא תגובה בריאה באה לפי זה. סליחה, זה בלתי אפשרי. עוד לא היה דבר כזה. זה בלתי אפשרי מה שאתה מספר, סיפור פנטסטי. כן? זאת אומרת, צריך שלב של הכנה, שלב ארוך מאוד לפי רבי יהודה הלוי כאן, כדי להכין אותם בכלל לא להבין על מה מדובר, אלא להבין שהעדות שבני ישראל מעידים היא עדות אמינה. כי זה נוגל לחלוטין את התפיסה הרציונלית. כן? ברור, ברור. לא, זהו. נכון. בוודאי, בוודאי שלא. אלא אם כן מישהו בא לא, אלא אם כן מישהו בא ואומר, אני מקבל כנאמנה עליי אותה עדות, מכיוון שמבחינה רציונלית, אף אחד לא היה יכול לחשוב על דבר כזה. ולכן זה מעיד מתוך הסיפור עצמו על אמיתות הסיפור. כן, נכון, נכון. נכון. בסדר? אז אומר כאן החבר, לא קרא משה אל תורתו, כי אם את עמו אנשי לשונו, והאלוה הבטיח את העם לשוב ולצוותם על תורתו לעתים מזומנות על ידי נביאים, אפיקים דבר הוזה כל הימים אשר רצה בבני ישראל וישחה שכינתו בתוכו. זאת אומרת, זה לא מעשה חד פעמי, זה לא רק נבואתו של משה רבנו, זה גם, הוא גם רוצה כאן לאמת את השליחות של שאר הנביאים, בסדר? אז הוא שאל אותו כאן, ומדוע לא ניתנה התורה כהישרה לכל בני אדם, וכי לא היה זה ראוי יותר לחוכמה האלוהית? וכי אומר לו, לא היה ראוי יותר כי יהיו כל בעלי החיים מדברים? איזה תשובה זה?
יהודי
עונה. זה גליציאנר כאן. כן? אז למה הוא אומר לו את זה? נכון. לפי התוכנית, כולם היו מצריכים לדבר. זאת אומרת, פעם אמר הרב צבי יהודה, זכרונו לברכה, השאלה היא לא למה הטון של בלעם. דיברה? אלא, מדוע שער האתונות לא דיברו. לפי תוכנית של הבורא. זה לא שאין הבחנה בין החי ובין החי מדבר. חי אמיתי מדבר. ואם זה נכון, אז אתה צריך לשאול את עצמך, לא מדוע הוא דיבר רק עם בני ישראל, אלא מדוע שאר בני אדם הם לא במדרגת ישראל. זאת אומרת, מה קרה שגרם להם לאבד את היכולת הזאת? וזה בדיוק מה שהתורה מספרת בפלגה. לפי התוכנית המקורית, לפני הפלגה, כולם בני משפחה אחת, והם נושאים את העניין האלוהי. קרה מה שקרה, ובסופו של דבר, זה רק נשאר אצל אחד מהבנים של נוח, שם, וזה עבר לעבר, וזה עבר לאברהם, וכו' וכו'.
אבל לפני הפלגה, השם אמר לאברהם, ביצחק יקרא לך זרע, למרות שאברהם כן רצה שכל הלאום.
לפני הפלגה, לא. כן. תן? זאת אומרת, השאלה היסודית היא כאן, וכאן זה מסביר כמה וכמה אמירות בתורה, וגם דיבר רבי שמעון בר יוחאי בגמרא, למה יש בתורה זיהוי בין המושג ישראל ובין המושג אדם. למשל, בתחילת פרשת ויקרא. דבר אל בני ישראל, לא, אדם כי יקריב. מי זה האדם הזה? מי מצווה? ישראל. אז תגיד, אחד מכם. דבר אל בני ישראל וכו' וכו'. מה זה אדם כי יקריב? מכאן, מה? לא, אתה ישראל, אתה אדם. וזה מה שרבי שמעון מסביר, אתם קרויים אדם. והשאלה היא לא למה אתם קרויים אדם כי זה הנורמליות, אלא מדוע זה עכשיו הצטמצם לקבוצה הזאת שנקראת בני ישראל, כי דבר אל בני ישראל ולא את שאר בני האדם.
נקראים שני, יתר בני אדם, לא אדם?
זה מה שרבנו תם שם כבר אומר, הם לא נקראים אדם, אלא האדם. כן? קרה משהו, וצריך להסביר ולהבין מה קרה, כן? ובעקבות מה שקרה, קבוצות שלמות איבדו את היכולת הזאת לשאת את העניין האלוקי. זה מה שרבי יהודה, הוא חוזר על זה באין ספור פעמים, כן? בצורה זו, בצורה אחרת, אבל זה בדיוק מה שצריך כאן להבין. זה לא מקרי, וזה דורש עיון, ולכן צריך באמת להתעמק בפרשה הזאת של הפלגה ולהבין מה קרה שם. וזה בדיוק מה שמניתו לעשות, זה בניגוד לשיטה של הרצוי יהודה, כן? שהיה מטרין מלך לך, שמעניתו היה שם את הדגש דווקא על הפרשיות בראשית בנוח. כאן מחלוקת יסודית, אין, לא יעזור שום דבר, כן? בדברים האלה, כי זה... אבל זה ריאל. מבינים את זה, כן?
יש
ייחודיות
לעם ישראל.
יש מה? אבל למה רק בישראל? כי זה לא התוכנית. אם אני הולך לפי תפיסת הרמב״ם בכלל בשמונה פרקים, כן? זה עוד יותר מזה. לפי תפיסת הרמב״ם, אדם אמיתי הוא נביא. ולכן השאלה לפי הרמב״ם היא מדוע שרוב בני האדם הם לא נביאים. זאת אומרת, איבדנו משהו בזהות שלנו ואנחנו לא נביאים. וזה מה שצריך להסביר. לא צריך להסביר כביכול תופעה חריגה. מדוע מתוך כל בני האדם יש כאלה שהם נביאים וזה נראה זוי, ולכן אומר הרמב״ם אני הופך את הקערה על פיה ואני שואל את השאלה הפוכה. כולנו היו צריכים להיות נביאים, ומדוע זה לא כך? זה מה שהוא אומר כאן. כל בן ה... כל בעלי חיים היו צריכים לדבר, זה הדרגה האמיתית שלהם. אבל זה לא כך. לא, אז יש את האתון של, של בילן. בסדר? זה בדיוק זה, כאן, לשם שינוי כאן רמב״ם וריאל זה אותו דבר, כן. וצריך להסביר את הדבר הזה, כי למה אני צריך להסביר את זה? כי אם זה באמת התכונה שמאפיינת באמת את הזהות שלי, אז השאלה אחר כך היא, ומה אני צריך לעשות כדי לקנות בחזרה את, את התכונה הזאת? האם בכלל זה אפשרי? בסדר? לכן זה חשוב מאוד להבין את, את הקטעים האלה, כן? אז אומר כאן, ואם כך אתה אומר, שכחת מה שהקדמתי לך על הירושה בקרב צאצאי אדם הראשון? בראשונה אמרתי לך לעניין האלוהי על היחיד בכל משפחה שהיה גרעין האחים וסגולת האב, הוא שהיה מקבל האור ההוא מאדם עד נוח כאן וכו'. וכל האחרים לא היו כי אם כקליפות ולא קיבלו אותו האור, עד שבאו בני יעקב שכולם היו סגולה וגרעין ונבדלו משאר בני אדם בתכונות אלוהיות שעשה אום כאילו לפני מין אחר מלאכי. כולם מבקשים דרגת הנבואה ורבים מהם מגיעים אליה, ואף מי שלא הגיע אליה היה קרוב אליה במעשים רצויים, בהתקדשות, בתארות, בהתקרבות אל הנביאים ודע. כי כל המתקרב אל נביא תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיע דבריו האלוהים, אותה שעה הוא נבדל משאר בני האדם בזוך נפשו בהשתוקקותה אל הדרגות ההן ובדבוקותה בענווה ובתארה, וזאת הייתה אצלם הראיה הוודאית והאור הברור המכריע על הגמול בעולם הבא.
רגע, אבל למה הוא מכניס אותה לעולם הבא?
כי זה התכלית.
זה לא
כתוב
בתורה,
התכלית
היא לא לחיות בעולם הבא. התכלית
היא להגיע לעולם הבא. בשביל מה אני מקיים את המצוות?
השאלה מאיזה מדרגה אתה אומר?
איזה מדרגה של מה?
שמתקרבים לנביאים ואתה מתחיל לדבר בלשון של נביאים ואז אתה מגיע לעולם הבא במדרגה הזאת?
לא, פשוט אוקיי בשמו. אני...
אתה מעלה את עצמך למדרגה מסוימת. אתה שאלת
שאלה, למה כולנו לא מגיעים ואיך אנחנו נגיע למדרגה הזאת, נכון? לא. אז להתקרב לנביאים, נכון?
זה מה
שהוא ענה?
שאני לא
הבנתי. להתקרב
לנביאים, להבין את השפה שלהם.
זה לא רק להבין את השפה שלהם. מה הנביא בא ואומר?
נבואה. שהוא מקבל נבואה.
אבל מה זה נבואה?
נבואה זה דבר השם.
זה ברור, אבל מה התוכן של הנבואה הזאת?
כל פעם זה תוכן אחר.
לא, זה אותו דבר. זה, אני... הנביא בא ומסביר... לא, 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 ממש לא. תוכן הנבואה זה להסביר את ההיסטוריה שלנו. ולהזהיר, אם אתם עושים ככה זה יהיה ככה, אם אתם עושים אחרת זה יהיה אחרת. מפתח בידכם.
אז זה תוכחה.
זה לא תוכחה, זה הסברה.
הוראות יצר.
כן.
הוראות
הדרך. כן, כן. לא, אבל הדרך, לאן מובילה הדרך הזו? לעולם הבא.
לעולם הבא.
בסדר. יש?
מי שבדרגת נבואה, הנביא, הוא כבר בדרגת, הוא כבר בעולם הבא?
לא.
לא.
לא? אבל הנביא מדבר מבחינת עולם הזה מתוקן. הוא מסביר מה זה עולם הזה אמיתי. כן? כי מהו המבוקש בעולם ההוא אם לא תעשה נפש האדם אלוהית? תיפרד מחושיה, תסתכל בעולם העליון ותענה מראיית הזיו המלאכי ומשמיעת הדיבור האלוהי.
טוב.
לא, זה העולם הזה. זה העולם הזה, וזה הקלאסיקה של הקלאסיקה של הפילוסופיה של ימי הביניים. מה התכלית של הפעולה האנושית בעולם הזה? כן? להיפרד מהחושים, כי חושים זה דברים שגשמיים, חומריים, מחברים עותרים בחזרה לממד הנמוך של העולם הזה, כן? ותסתכל בעולם העליון, אני מתבונן בדברים, לפי מה שהסברנו, מי שזוכר, על הגלגלים והשכל העיולי והשכל הפועל וכל השכלים הנבדלים וכו', ותענה מראיית הזיו המלאכי, ומשמיעת הדיבור האלוהי. אם אני אדם באמת, אני אגיע למדרגת הנביא.
אבל
זה
מגיע לדעת זה מלאך, והקדוש ברוך הוא לא רוצה מלאך.
מי דיבר על מלאך?
כי אם אתה צריך להגיע, כדי להגיע לראות את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להגיע לדרגת מלאך.
מי אמר שאני רואה את הקדוש ברוך הוא?
זה כבר אין גשמיות,
תפגש. לא, לא כתוב. לא כתוב.
תחזור על המשפט.
תיפרד מחושיה, תסתכל בעולם העליון, ותענה מראיית הזיו המלאכי ומשמיעת הדיבור האלוהי.
מה? זה דרגת מלאך כדי...
לא, לא, דווקא אני שומע, אני רואה את הזיו המלאכי. נפש אשר כזאת מובטח לה כי היא לא תמות בכלות כליה הגשמיים. והנה אם יש תורה שעל ידי החוכמה כלולה בה, והמעשה אשר תלמד מגיע האדם אל המדרגה אשר אמרנו, במקום שיחדה התורה היא ובתנאים שעליהם צפתה, אין ספק בדבר כי בזאת התורה מובטחת להם לבני אדם ישרות הנפשות לאחר אובדן הגופות. חזרנו שעה אחורה. כי באמת זאת השאלה, ישרות הנפש. איך אני יכול להבטיח את ישרות הנפש? זה לכאורה השאיפה הגדולה של מי ש... חי באמת, כן?
אבל הוא מראה כאן דרך שהוא טוען שצריך להיפרד מהחושים. הקדוש ברוך הוא ברא את החושים כדי שהאדם ינצח במלחמה שלו עם החושים, וללכת לדרך הטוב, אז...
טוב, הוא חי בתקופה שלו, ומה שאת מסבירה זה הסברה של 400-500 שנה אחרי. בסדר? צריך להיכנס לאווירה של התקופה ושל הסביבה גם כן. כן? ימי הביניים, זה ימי הביניים.
הישארות הנפש זה תלוי בנו?
אלא במה?
במעשים שאנחנו.
אלא? נו, ו?
אפשר להביא לתיקונו.
לא, כאן הוא מדבר על הפחת. מה השאיפה של כל אחד ואחד שהוא באמת אומר, אני חי? אז לפי התוכנית הזאת, קודם כל אני נפרד מהחושים, כי החושים האלה הם מקור החטאים בסופו של דבר, ואני מתבונן, ובעזרת ההתבוננות הזאת, ולפי המודל של הגלגלים, ברור שהאפשרות שלי להתבונן היא עד השכל המנהל את העולם התת-יחי, כן? ואני מתחבר אליו, וככה אני קונה את הממד של הנצריות ואת האפשרות של הישארות הנפש. אני לא יודע אם אברהם אבינו ידע על השכל הפועל ולא עוד הדברים אחרים. לא, אז זה בדיוק הטעות הקלאסית שיש בהבנת המדרש הזה.
אז זו המטרה?
לא, כי באמת מסבירים אותו לפי הנתונים של ימי הביניים, אבל לא כך חזל.
זאת המטרה? אני נהפך לרוחני?
לא הופך לרוחני, אני...
אין רגשות, אין חושים.
לא דיבר על רגשות, דיבר על חושים. אני, כן, זאת הייתה השאיפה של אותם אנשים שחשבו שכדי להגיע לממד הזה של הישארות הנפש, צריך לעשות את הדברים האלה. כן? ככה חשבו בימי הביניים. כן?
מישהו הגיע לזה?
שוב, אלה שהגיעו לא חזרו להגיד לנו שהגיעו. אז לא הייתה גם באופנה לשיר פתקים אחרי זה, או לזרוק מן השמיים פתקים וכולי, בסדר, אבל כאן זה ברור ש ככה חשבו, ו לא המסגרת המחשבתית הזאת הייתה כל כך חזקה שמאוד מאוד היה קשה לבוא ולהגיד משהו נגד. כי זה שהרמב״ם אומר דברים דומים, אומרים, טוב, לא מפתיע, הוא מחובר לזה. אבל הכוזרי, מה לא ולדברים האלה? אבל זה המסגרת המחשבתית, הפילוסופיה האסכולסטית.
זה לא מדיטציה קצת?
זה לא מדיטציה, היא כל כך דומיננטית, שאף אחד לא חשב להערר אחרי היסודות האלה. כן? אז במקום השכל הזה או השכל הזה, אז יחליפו את המילה שכל במילה מלאך וכו'. אבל זאת המסגרת, וככה אנשים באמת חיו את החיים שלהם, כן? בסדר?
חי בתקופת תור הזהב של ספרד, שהם לא כל כך הלכו בדרך הזאת.
למה לא הלכו בדרך הזאת?
בספרד?
בספרד?
היו נהנתנים מאוד גדולים.
מנהים לך הדבר הזה? להפך?
כמו שאתה לומד במצב של יהדות ספרד לפני הגירוש, לאן בספרד, יהדות ספרד חיה
במה?
לא בצורה של עיבוד חושים, שלא להתייחס לחושים. יהדות ספרד הייתה בפריחה.
מה זה קשור?
שהם היו מתבודדים.
מה זה קשור?
זה קשור, אם אתה מחובר גם לחומר, אז אתה לא יכול להיות מנותק מהחושים.
כדאי לקרוא, זה לא רק ספרד. ההתייחסות לכל מה שאתה אומרת, חומר בימי הביניים באותה תקופה. היא שלילית לחלוטין.
הם לא
היו
מחוברים לחומר?
שלילית לחלוטין.
מי הנהיג את ספרד מבחינה כלכלית?
מה זה קשור לכלכלה? זה קשור לחיי הפחת.
הם הציעו להם מטרה?
אבל עובדה שהם הגיעו אחר כך.
מה זה עובדה שהם הגיעו?
כשהם פירשו את הרמב״ם בצורה ריטואלית.
קרי, לא משנה מי, בעולם היהודי, בעולם הנוצרי, ההתייחסות לחיי המין בימי הביניים. אני לא אמרתי שזה לא, אבל זה האווירה.
הנשק והיין,
השירי
יין, הם היו מאוד מחוברים.
מי זה הם היו מאוד מחוברים?
יהודה
הרגיל,
כתב שירי יין.
הם היו חיים מאוד טובים.
בתי הכנסת של ספרד, כפי שאנחנו רואים אותם, זאת תרבות חומרית. הייתה תרבות של להכיר, להשקיע, לפתח.
ודאי, לפתח את הכלכלה בוודאי שכן, אבל בחיי הפרט, התנזרות.
אז מאיפה שירי
היין? זה שאחד כתב כמה שירים, זה עוד לא אומר, זה לא אומר שזה מה שהם שמעו ביום יום.
גם נראה לי זה יהיה אותם מכל הדרך.
כל אחד, כל אחד שנתפס על הדברים האלה, איזה משברח עשו להם. זה אווירה שמאוד קשה לנו להבין היום. מה זה נגד הטבע? אבל מה זה קשור? מה זה קשור? מה קרה בחצר המלוכה?
אני לא חושבת שאפשר להפריד כל כך.
מה קרה, איך החיים התנהלו אצל המלך?
הם היו שם.
מי זה, איך הדברים היו שם? באיזה אווירה?
פוריטניה?
בוודאי, ודאי, ודאי, ודאי. בתקופת הרנסנס אז הכל מתחיל להשתנות. אבל בימי הביניים? אוי ואבוי.
אז למה אני מזהיר אותם?
אני לא מדבר אצל המוסלמים, הוא חי אצל הנוצרים.
גם אצל הנוצרים?
אצל הנוצרים, אווירה דיכאונית. שאסור לתת לחושים מקום וחצי מקום ושליש מקום וכלום. זה לא חידוש. זה לא חידוש. לא, לא, זה אווירה אחרת תרבותית.
מה ריהל מזהיר אותם כל כך?
מי?
ריהל מזהיר את יהדות ספרד. לאן הם הולכים? ריהל היה נגד... הוא
הטיף,
הוא נדמה, אני לא זוכרת בדיוק איך, אבל שכן
שיעזבו
את ספרד, וכן
שיעזבו את ספרד. זה לא קשור, זה לא קשור.
אז למה הוא
עושה
את זה?
אבל לא, אי אפשר, שוב, יש אווירה תרבותית מסוימת, בסדר? שמאפיינת את התקופה ההיא של ימי הביניים. מהמאה ה-11 עד המאה ה-15 פחות או יותר, אירופה שקועה באווירה דיכאונית של... האידאל זה ההתנזרות, זה להתנתק לכל החושים. חיי המין זה פשרה באמית גסה, שכמה שאפשר להעמיד בדברים האלה טוב יהיה לאדם, וכו' וכו'. זה לא אומר שפה ושם לא היו התנגדויות ולא היו תופעות אחרות, אבל זו האווירה השלטת. והרנסנס באה בדיוק בצורה הפוכה לחלוטין. מה?
אני לא בטוחה.
היה בדיוק כמו בשאר המקומות מבחינה זו. זה לא אומר שלא היה מקום ליצירתיות, לאומנות, כן? האם יעלה על הדעת שאיזשהו צייר באותה תקופה יצייר אישה ערומה? הוא היה מוצא את עצמו למוקד תוך שעה. פתאום בתקופת הרנסנס, כן, פתאום בתקופת הרנסנס, בכל מקום. מה השתנה? לאווירה אחרת לחלוטין. אווירה אחרת לחלוטין, אז בוודאי שזה חלחל בתוך העולם היהודי.
זה השפיע.
בוודאי, בוודאי. לא חיו במנותק מהסביבה הנוצרית. יש כאן יד קשה של הכנסייה, כן, שרוצה להשליט. וכל פעם שהיא רואה סטייה מהנורמה שהיא רוצה להשליט, היא מגיבה בצורה ברוטלית ביותר. אינקוויזיציה לא נולדה נגד היהודים במאה ה-15, כן? האינקוויזיציה אז נולדה במאה ה-12-13 בספרד, והם לא פעלו נגד היהודים, פעלו נגד כל הסטיות שהם זיהו, וביד הקשה ביותר. אז זה צריך להיכנס קצת לאווירה הזאת כדי להבין כמה מהאמירות וזה. אז מה מבחינת הפרט, מה השאיפה שלו? הציגו לו דגם כזה שבא ואומר, אתה יכול, אם אתה מתנתק מהחיים הארציים האלה, בצורה זו או בצורה אחרת. אז כל אחד יכול להיות שזה בא בצורה מתונה יותר או פחות, אבל זו האווירה. אין ספק בדבר. כן? טוב. נמשיך בשבוע הבא. אחרי מתן תורה, חג שמח שיהיה.